הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
לכל המאזינים, שלום וברכה. השבוע פרשת בעלותך. נדבר על המושג שחז"ל מלמדים אותנו, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ונקדים, כתוב בפרשה, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו יאמר, שוב אדוני רבבות אלפי ישראל. הגמרא במסכת שבת, בדף קט"ו עמוד ב', מביאה מחלוקת על שני הפסוקים האלה, שיש מסביבם נון הפוכה. מה כוונת התורה בזה שנמסר לכתוב את שתי הפסוקים עם שני נונים הפוכים בתוך הפרשה, שלכאורה אין לו כל קשר לנכתב לפניו או לאחוריו? ונחלקו בזה רבי ורשב"ג. רבי אומר שבה הפסוק הזה, השני הפסוקים האלה, הם נחשבים כספר בפני עצמו. ולכן, מתייחס בעצם לא לחמישה חומשי תורה, אלא יש שבעה חומשים. הווה אומר שבספר במדבר מחולק לשלושה חומשים. עד לפני הפסוקים זה חומש, אחרי הפסוקים זה חומש, שתי הפסוקים האלה זה חומש בפני עצמו. ואילו רשב"ג אומר שהתורה הכניסה את שתי הפסוקים האלה כדי להפריד בין פורענות לפורענות. פורענות שנכתבה לפני הפסוקים האלה, שכתוב ויסעו מהר השם, פורענות שנכתבה לאחר הפסוקים האלה, זה ויהי העם כמתעוננים, כמו שאנחנו קוראים בצורה מפורשת. והשאלה נשאלת, איך ייתכן ששתי הפסוקים האלה יכולים להיות כספר, או להפריד בין פורענות לפורענות? מה הביטוי לכך? מה המשמעות של הדברים? מה גם צריך קצת להבין את המשמעות של הפורענות הראשונה, ויסעו מהר השם. מה הבעיה שויסעו מהר השם? איזה פורענות זו? שם לא כתוב איזה דבר של תלונות, כמו שכתוב לאחר מכן. בכל זאת, מתייחסים לזה כפורענות. עוד יש להבין שבהמשך הפרשה, כאשר הם התלוננו, אז כתוב שהם אמרו, אחד הדברים שהם אמרו, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. ורש"י מביא את הספרי, מה פירוש המשמעות של המילים האלה? לפי הבנתנו, אם אנחנו היינו חושבים, מפרשים את הפסוק, זכרנו מה שהיה במצרים, שאכלנו את זה בחינם, בלי כסף. אבל הספרי, וכך מביא רש"י, שהוא פרשן, אומר שהפשט הוא חינם מן המצוות. למה? אומר הספרי, אומר ורשי, הייתכן שנתנו להם בחינם? והרי אפילו תבן וקש לא ניתן להם. איך ייתכן שיתנו להם דגים, יאכלו את זה בחינם במצרים? אלא בהכרח הכוונה חינם מן המצוות. אומר הספרי חכמים, שעד שהיו במצרים לא היו מחויבים בקיום המצוות. אכלו, שתו, חיו, בלי חיוב של מצוות. ואילו עכשיו הם מקבלים את התורה ואת המצוות, אז הם מתלוננים על זה, קשה להם. וזה הפירוש חינם מן המצוות. אבל כמובן שלכאורה צריך להבין איך אפשר להסיט את פשט הפסוק ולהוציא אותו מידי פשוטו. אין מקרה יוצא מידי פשוטו. למה דרשו את זה כך, שהכוונה יחינה מן המצוות, שזה התלונה שלהם? כדי לבאר את הדברים, נקדים ונאמר, שבעצם ישנה גמרא במסכת קידושין בדף למד, א' עמוד א', שיש האמרה של רב חנינה, שאמר גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. אז שם הגמרא מספרת, רב יוסף שהיה סומה בסוף ימיו, אז הוא היה אומר, כל מי שיגיד להלכה כרבי יהודה, שסומה פטור מן המצוות, אני אעשה לו מסיבה כמו יום טוב. למה? שלמרות שאני פטור, אני מקיים את המצוות. כי גדול מי שאינו מצווה, ממי שמצווה. ככה סבר רב יוסף בהתחלה. חשב שמי יותר מכובד, מי שאינו מצווה. ובכל זאת הוא עושה. עד ששמע את דברי רב חנינה שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אז הוא אמר הפוך. מי שיגיד לי שאני חייב ואין הלכה כרבי יהודה, שאז המעלה שלי יותר גדולה, אני אעשה לו יום טוב. שואלים התוספות, למה? מה העניין של גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה? ומתרצים התוספות, כיוון שאדם שמצווה, הוא דואג, מצטער, מפחד, שמה ייקשל ולא יקיים את המצווה, מה שאם כן, אחד שאינו מצווה, ותלוי ברצונו לעשות או לא, זה פת בסלו, אז אין לו קושי. ביאורם של הדברים. נכון שבמחשבה או בתפיסת האדם בצורה פשוטה נראה שאדם שמתנדב ועושה מתוך התנדבות, הערך שלו הוא גדול יותר בעיני בני אדם מאשר בן אדם שעובד תמורת שכר והוא פועל. כי אחרי הכל, המתנדב הוא לא חייב, ואילו זה שעובד הוא חייב, כי הוא קבל על זה כסף. אם כן, גדול מי שאינו מצווה. ככה סבר רב יוסף. זה המוסכמות של החברה. מעריכים את המתנדבים יותר מהעובדים, כי המתנדב הוא לא מחויב, ובכל זאת הוא תורם מזמנו, מגופו, מממונו. ודאי שהמתנדב יש לו ערך אחר. אולם חז"ל מלמדים אותנו שבעבודת השם בדיוק הפוך. גדול מי שמצווה ועושה יותר מי שאינו מצווה ועושה. למה? כי הביטוי של אינו מצווה הווה אומר פירושו של דבר שבן אדם עושה מתי שמתחשק לו, מתי שנוח לו, מתי שטוב לו, מתי שמתאים לגוף שלו, מתי שמתאים למצב רוח שלו. אז ממילא קיום התורה והמצוות רק בהתאם לגופו, זה לא נקרא שהוא עושה רצון השם, אלא הוא עובד את עצמו לפי הנוחיות שלו. אחרי שהוא עשה מקלחת, אחרי שהוא נע, אחרי שעכשיו משעמם לו והוא מחפש איזה תעסוקה, והוא הולך לשיעור ליהנות, או קם לתפילה מתי שמסתדר לו, הכי מאוחר שיכול להיות. זה לא נקרא עובד השם. עובד השם, ומה הביטוי של אדם שעובד את השם? כאשר הוא כמו עבד. עבד אצל אדונו, אם הוא אומר לו פקודה תעשה, הוא לא יכול להגיד לו, עכשיו אני עייף, עכשיו אין לי חשק, עכשיו אני לא מסוגל. זה עבד, אתה חייב לעשות. אדם שיודע לקיים את התורה ואת המצוות בכל עת, גם שחסר לו הנוחיות של הגוף, הוא קצת עייף, לא נוח לו באותו זמן, אין לו מצב רוח מספיק, למרות זאת הוא קיים את התורה ואת המצוות, זה עבד. זה נקרא שהוא שעבד את עצמו לקדוש ברוך. זה עבד. זה נקרא לעשות רצון השם. אבל אם אתה עושה רק כשמסתדר לך, זה לא בשביל לעשות את רצון השם. זה למלות את הזמן שמשעמם לך אולי. אולי אתה צריך לשלם, ללכת לשיעור וליהנות, לשמוע רעיונות יפים, סברות יפות, דברים חודשים. אולי ההפך, אתה צריך לשלם על זה. לכן, גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה. כי המצווה הוא פשוט תמיד פוחד שלא להפסיד את המצוות, ולמרות שלא נוח לו, הוא קיים. וזה הגדולה של אדם שעובד השם. אבל יש לשאול לך אורה. הרי המשנה בפרקי אבות, בפרק ו' משנה ב', אמר רבי יהושע בן לוי, שכתוב, והלוחות מעשה אלוקים, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זאת אומרת, שחזל מגדירים, מי האדם שהוא בעצם אינו משועבד, משוחרר, זה מי שעוסק בתורה. אבל זה הפוך. הרי למדנו שכל המעלה של האדם שגדול המצווה ועושה, זה הפשט הוא בגלל שהוא עבד לשם, שהוא משעבד את עצמו. אז הוא לא בן חורין. איך אפשר להגיד שאין בן חורין רק מי שעוסק בתורה? ועוד יש לשאול. המשנה בפרקי אבות בפרק ד' משנה א', אומר בן זומה, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, איזה הוא העשיר שמח בחלקו, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. כל זה נגד השכל של האדם. בדיוק הפוך. אם היינו שואלים כל אדם, איזה הוא חכם, שהוא מלמד כל אדם, לא לומד מכל אדם. מי הגיבור? גיבור שכולם מפחדים מהגבורה שלו. מה זה גובר על יצרו? זה גיבור, זה גבורה. עשיר, מי שיש לו מיליארדים, מה זה שמח בחלקו? יש לו כלום, בקושי הוא יש לו לאכול ולשתות, אז זה נקרא עשיר. אז מה אם הוא שמח? מכובד, מי שמכבד ולא מי שמכבדים אותו? מה הפשט בדברי בן זומה? אולם, כדי להסביר את הדברים, הכל תלוי בהשקפת עולמו של האדם. אם בן אדם באמת חושב שהוא נוצר בעולם הזה בשביל למלא את הסיפוקים של הגוף, את כל ההנאות שהגוף דורש, הגוף דורש לאכול, הגוף דורש לשתות, לישון, להתעברל, לטייל, כל תענוגות העולם הגוף מבקש. אם אדם חושב שזו המטרה שלו, שלשמה הוא נולד בעולם, אדם כזה, ודאי שכל דברי חז"ל יהיו הפוכים בכלל מהבנתו. כי האדם הזה מבין הכל הפוך באמת. הוא חושב שהכל זה רק הגוף. בוא נבדוק מה הגוף דורש, מה הגוף צריך. וזה הטעות. אדם חושב שבזה הוא ישיג את מלוא הנאה, את מלוא הפורקן. וזה טעות. אומרים חכמים, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אין בן אדם שיכול למלות בעולם את כל הסיפוקים שהוא רוצה. תמיד יהיה חסר. כי אין אפשרות להגיע למקסימום שהאדם שואף. כמה שיש לאדם, תמיד הוא ירצה יותר. כי הקדוש הוא הטביע באדם תמיד תשוקות ושאיפות לגדולה ולהמשך. זהו קיום העולם. ולכן, בן אדם יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 1,000, רוצה 2,000, וכן זה הדרך. כל הנאה שאדם עושה, תמיד יחסר לו הלאה. הוא רוצה עוד יותר, הוא רוצה ככה, וחסר לו את זה. אף פעם הוא לא ירגיש, הנה, ברוך השם, קיבלתי הכל, יש לי הכל. כיוון שאדם משועבד לתאוות שלו. ואז הוא נקרא עבד של הרצונות שלו, עבד של התאוות שלו. למשל, ניקח בן אדם שרגיל לשתות כל בוקר כוס קפה. הוא לא יכול בלי כוס קפה. בן אדם כזה, יחסר לו הקפה, הוא מסכן יהיה. באותו יום הראש שלו מתפוצץ. הוא לא יכול בלי קפה. אני לא יכול, לא יכול. כי הוא הרגיל את עצמו להיות משועבד לקפה. אדם, למשל, שרגיל לעשן, תנסה למנוע ממנו, אין לו סיגריות. אתה רואה אותו שהוא סערורי, כולו מבולבל, קשה לו, בגלל שהוא לא יכול בלי הסיגריה. אז מה הוא נקרא? עבד לסיגריה, עבד לכוס קפה. וכן כל הנאה והנאה שאדם מרגיל את הגוף שלו, הרי הוא לא שולט בשכל שלו להסביר, אנה הגוף, עכשיו אני לא יכול, עכשיו אי אפשר, עכשיו אין לי. הגוף תובע את שלו, והוא עבד לגוף, כי הוא חושב שזה התכלית שלו בחיים, כי זה למלא את הסיפוקים, זה כל החיים. אז הוא מסכן, הוא נקרא עבד אמיתי, כי הוא משועבד לכל חיי הגוף שלו. לעומת זה, האדם שבאמת הוא מלך, כמו שהגמרא בגיטין ודף סמך בית עמוד א' אומרת, מן מלכי רבנן, למי קוראים מלך? לתלמיד חכם. למה? כי הוא מלך על הגוף שלו, הוא מלך על הרצונות שלו, הוא שולט, הוא מנהיג את הגוף שלו, לא הגוף שלו מנהיג אותו, לא התשוקות שלו מכריחות אותו לעשות כדי למלא את הסיפוקים האלה, אלא ההפך, השכל שלו גובר על הגוף, והשכל הוא שמנהיג אותו. אז בן אדם כזה, אני לא רוצה לעשן, אני לא מעשן, חסר לי משהו, בגלל שאני לא התרגלתי לעישון, אני לא משועבד לעישון. האם אני מרגיש בזה שאני עכשיו חסר לי כל הנאה, איזה כיף הוא יש לו ואני אין לי? אני אומר בדיוק הפוך, כמה מסכן הבן אדם הזה שמעשן, מסריח, כולו מלא ריח, מקלקל את הגוף שלו, את הבריאות שלו, את הכסף שלו. לא, אין לו מזה, הוא לא מסתכל על זה שום ענה. זה אותו דבר, כל נושא בחיים. יש בן אדם למשל, אוכל בשר, בלי זה הוא לא יכול לאכול כמה סטייקים ברביקיו, הוא מרגיש, איזה תענוג, איזה פרקן. יש בן אדם בדיוק הפוך. לא מוכן לגוע בבשר. הוא שומר על הבריאות שלו, הוא אומר, זה מלא שומנים, כמה שפחות, לאכול קצת, אבל לא לאכול הרבה. האם נאמר בגלל זה חסר לו את הסיפוק? חסר לו את ההנאה? אותו דבר, אחד למשל אוהב מאכל חריף מאוד, השני אוהב מתוק מאוד. מה נגיד בגלל זה שהוא לא אוכל חריף? הוא יגיד לו, אתה לא יודע לאכול, אתה לא נהנה, זה לא נכון. כל אחד בעצם איכשהו בונה את עצמו, הוא ככה הופך את הטבעים שלו, את ההרגל שלו, ולפי זה הוא משעבד את עצמו. אז אם אדם בשכל שלו שולט על עצמו, אז השכל גובר ומנהיג את הגוף, ואומר לגוף מה לעשות, אז זה נקרא שכלתן, זה מלך, מלכי רבנן. אבל אם אדם עושה רק מה שהגוף מבקש, הגוף רוצה תישן, אז הוא ישן. הגוף אומר לך, תאכל, אז אתה אוכל. הגוף אומר לך, לך לטייל, אתה הולך. הגוף אומר לך, להנות מדבר כזה, אתה רץ אחרי זה. כי הגוף מכתיב לך את החיים. הגוף מנהיג אותך. זה עבד. איפה השכל? איפה הבינה? איפה הדעת של האדם? לזה קוראים עבד. לא קוראים לזה מלך. זה לא קוראים לזה פורקן. כי אין בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כשבן אדם מגיע להכרה הזאת האמיתית, שעיקר התכלית שלי בחיים, מה המטרה שלי, שמה נולדתי בעולם? לעשות רצון השם, לקיים את התורה ואת המצוות. כי הגוף, הרי קצוב לו זמן, הוא עובר חולף, ימינו כצל עובר. אם כן, זה לא המטרה בחיים, לעבור את התקופה הזאת שנמצאים בעולם. כי אחרי הכל, אם בן אדם יחשוב שהתכלית שלו זה הגוף, המציאות מראה לנו שכמה סבל עד שהוא גודל, ואחרי זה כמה הוא סובל בזקנתו, וכמה הוא סובל במהלך חייו עד שהוא מצליח למסד את עצמו ולבנות את עצמו. הגוף לא יכול להיות שזה התכלית והמטרה בחיים. יש מטרה אחרת בחיים, הרוחניות, התורה, המצוות, שזו הנשמה. כשבן אדם מגיע להכרה הזו, להבנה הזו, מאמין בזה, אז הוא צריך לדעת שהשכל הוא צריך להנהיג את הגוף שלו, ולא הגוף ינהיג אותי. וממילא הוא שולט על הגוף, כשהוא שולט על הרצונות שלו, על התאוות של הלב שלו, הוא נקרא מלך. לכן חכמים אומרים, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זה הפשט גם במדרש, שהמדרש באמת כותב בפרשת תולדות, פרשה סמך זין, כותב, ויומר עשיו בליבו, הרשעים ברשות ליבם, אבל הצדיקים ליבם ברשותם, שנאמר, ויומר דוד אל ליבו, ויומר השם אל ליבו. מה הפשט? הכוונה, רשע, הלב מכתיב לו את החיים. הוא ברשות הלב. הוא לא שולט. השכל שלו לא קובע. הוא לא מסוגל ללכת לפי מה שהוא מבין. הוא חייב להיות משועבד למה שהגוף מבקש. אבל הצדיק, מה החוכמה שלו, מה הגדולה שלו? הלב ברשותם. הם שולטים על הלב. הם מכתיבים ללב. פעם כן ופעם לא. לפי העניין ולפי הצורך. רק אז בן אדם נהיה בן חורין. לכן אומר התנא הקדוש, בן זומא, איזה הוא גיבור, זה מי שכובש את היצר. זה הגבורה. להיות גיבור על בני אדם, להטיל אימתו על אחרים, זה לא גבורה. זה כלום, זה חולף. זה גבורת הגוף. הגבורה האמיתית זה שהשכל שולט על הגוף. זה גבורה, זה גיבור, שיום יום הוא משליט את השכל שלו, להנהיג את הגוף שלו בחוכמה, אז הוא נקרא גיבור. ממילא הוא גם יהיה שמח בחלקו. למה? כיוון שלא העושר ולא המיליארדים קובעים את השמחה ואת הסיפוק. הסיפוק הוא כשבן אדם ממלא את תכליתו ואת יעודו בעולם הזה. ואז עם מה שהשם נותן לו, הוא שמח, הוא מרגיש מאושר, הוא לא מרגיש חסר. כיוון שהגוף לא מכתיב לו, אלא הלב, המוח שלו, הוא מכתיב ללב שלו. ואם המוח שלו מבין שברוך השם, מאמין באמונה שלמה, שיש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה, וזה רצון השם, הרי הוא שמח במה שהשם נותן לו. זה נקרא העשיר האמיתי. עושר יכול להיות לאדם מיליארדים, כל הזמן בצער. כל הזמן במצוקה, כל הזמן ברדיפה, כל הזמן יש לו מועקות מהקונקרנטים שלו, מהמתחרים שלו, אפילו שיש לו מיליארדים, תמיד חסר לו השמחה. כי זה לא הכסף ממלא את השמחה. יכול להיות מיליארדים, אבל כואב לו הדבר הזה וחסר לו הדבר הזה. האדם, כדי להגיע להבנה נכונה, לסמוח בחיים ולהיות מאושר בחיים, זה כשאתה יודע לסמוח עם מה שיש לך, ולא לדאוג על מה שאין לך. וזה כשאתה מגיע להבנה מה התכלית שלך בחיים. אז אתה מגיע לתפיסת עולם הזו, לחשיבה האמיתית, ואז איזה הוא גיבור זה הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, איזה הוא חכם, שלמד מכל אדם, כל כך אהבה את החוכמה, אז הוא משתוקק ללמוד מכל אחד. לא שאני בא להראות את גדולתי, בדיוק הפוך. איזה מכובד שאני מכבד כל אחד, שאני רואה את הטוב שבכל אחד. כל זה זה מבט של אדם שלוקח את העולם בפן אחר, בחשיבה אחרת, ומבין שהמטרה של האדם בעולם זה בשביל חלק הנשמה, לקיים את התורה ואת המצוות, לעשות רצון השם, לא בשביל הגוף שחולף והולך. כמו שמסופר על אחד שבא לבעל שם טוב, שאל אותו, הגמרא אומרת, כשם שאדם מברך על הטובה, כך יברך על הרע. כך הגמרא אומרת את זה בכמה מקומות, מסכת ברכות בדף למד ג' עמוד ב', בדף מח' עמוד ב', דף נון ד' עמוד א', דף ס' עמוד ב', גם מסכת מגילה בדף כ' עמוד א'. אז הוא שאל אותו, איך אפשר? הייתכן. אמר לו, בעל שם טוב, אתה יודע, אני לא יודע להסביר לך, אבל תלך לתלמיד שלי, רב זושה, הוא יסביר לך בדיוק. טוב, הלך, נסע, הגיע לכפר שהוא מתגורר, בקצה הכפר, הגיע, רואה שהוא מתגורר באיזה צריפון קטן, דופק, נכנס, הוא קבל אותו מאור פנים, רואה בבית, אין ריהוט, אין כלום, איזה ארגז במרכז הבית, קצת קש וטבן כדי לשכב, והוא מקבל אותו מאור פנים, אומר לו, שב, עד ברוך הבא וכו', אני אכין לך איזה מאכל, לשתות בטח מהדרך, אני, יש לי מאכל של שבת, אני אכין לך את זה עכשיו, מה הוא מכין? לוקח מים, שם בצל בתוך המים, זה מה שיש לו. זה המאכל של שבת. הכין לו בקושי, הבן אדם אכל את האוכל הזה. לא אכל להכניס לפה, מים עם בצל. זה כל האוכל. טוב, ישב, לא נורא. מה לא, אתה רוצה לנוח, אני אכין לך קצת קש. לא, לא, תודה, אני בסדר, לא. הוא איך ישן על קש. הוא לא יוכל בכלל לאכול. חיכה רק להגיע לעיקר. אמר לו, תראה, אני נשלחתי על דה בעל שם טוב, יש לי קושיה. אמר לי, רק אתה תסביר. איך הגמרא אומרת שאפשר לברך על הטובה, על הרעה כמו שמברך על הטובה? אמר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שבעל שם טוב טעה. לא שלח אותך לכתובת הנכונה. כי זה דבר שצריך לשאול בן אדם שאצלו היה רע וגם טוב, ואז הוא יודע להגיד מה ההבדלים בין המצב הזה למצב הזה, ואיך אפשר. אצלי אף פעם בחיים לא היה רע, תמיד היה רק טוב. אז אני לא יודע להסביר את החלק הרע. הוא תפס את הראש שלו. אתה לא יודע מה זה רע. אין לך מה לאכול. זה אוכל של שבת, מים עם בצל. אין לך על מה לישון, אין לך על מה לשבת. אמר, זה מה שבעל שם טוב רצה שאני אבין. אני צריך להבין שתלוי איך אדם מסתכל. אם אני מסתכל על הגוף שלי, אז ודאי, חסר, אין כלום, אין על מה לשמוח, יש עצב. אז אי אפשר לברך, אי אפשר להודות לשם. אבל כשבן אדם מסתכל אחרת על החיים, מבין שזה לא המטרה פה. המטרה היא זה הנשמה, המטרה זה התורה והמצוות. אם אני מצליח, זה האושר, זה השמחה. מה שיש, יש עם זה חיים. יש את זה, יש יותר, יש פחות. זה רב זוש. אז בזה נבין את הגמרא. ובבא בתרא בדף ט"ז עמוד ב', הגמרא אומרת, שלושה הקדוש ברוך הוא יטעים אותם, גן עדן בעולם הזה, והם אברהם, יצחק ויעקב, שנאמר אצל אברהם כתוב השם ברכת אברהם בכל, אצל יצחק כתוב האוכל מכל, אצל יעקב אמר יש לי כל. מה הפשט בגמרא הזאת? איך אפשר להגיד שהאבות טעמו טעם גן עדן בעולם הזה? כל מי שקרא את התורה ואת ההיסטוריה, הם עברו הרי סבל נורא, והיום כמה אברהם עבר, 10 ניסיונות, ואחר כבשן, ואשתו לקחו, ורעה, ומלחמה, ומחלוקת עם לוט. כל הסבל שהוא עבר, זה נקרא שהוא היה גן עדן, לא היה לו בגן עדן בעולם הזה. יצחק, לקחו לו את אשתו, רעב, אבי מלך עם הבורות, כל אחד ומה שסבל. יעקב אבינו בכלל, כמה סבל, מעשיו, מלבן, בקצרת יוסף, דינה, כל הסבל הקשה שהוא עבר. ועם כל זה אומרים לנו חכמים, טעמו טעם גן עדן. מה הפשט? הפשט הוא פשוט. זה ודאי שהמושגים של גן עדן וגהינם, זה תלוי איך אתה תופס את החיים. האבות הקדושים ידעו שכל המטרה של המעבר בעולם, זה פרוסדור לעולם הבא. זה הכל לצורכי הנשמה. זה לצורך עבודת השם. הבן אדם מסתכל על החיים אחרת. כל מה שחולף כאן, זה מעבר. זה לא קבוע. עיקר העיקרים שאני אגיע לתכלית, אז בן אדם שמח עם מה שיש לו. והוא נהנה ממה שיש לו. עם כל המצוקות והמועקות, ומה שקרה לכולם. אוקיי. זה לא דברים ששמים לב אליהם. למשל, כמו אני ממשיל את זה למשל, יש לבן אדם שעובד קשה, ויש לו בלי עין הרע, עבודה עד בלי די, עובד ועובד ומרוויח הרבה כסף. האם נגיד שהבן אדם הזה, תראה מסכן כמה הוא סובל, עובד ועובד ועובד, תשאל אותו אם הוא שמח, הוא אומר ברוך השם, אלף אלפי פעמים אני להודות לקדוש, יש לי עבודה עד הראש, אין הפסקה לעבודה. למה הוא מרגיש שהוא מרוויח? ברגע שאדם מרגיש שהוא מרוויח, אז כל מתגמד לגבי הסבל. כשבן אדם מבין שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל החיי העולם הזה, אז הרי הכל מתגמד. כשבן אדם מבין שהמטרה שלו זה חיי הנשמה, זה הרוח, זה העתיד, אז הכל, הכל הוא לא מרגיש בזה. אין לו הפרעה מהדברים. שמח, הוא מרגיש גן עדן בעולם הזה. אבל כמובן שהאבות הגיעו לדרגות האלה, שלמרות כל מה שהגוף סבל, הם הרגישו גן עדן מהעולם הזה. וזה גם כן מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות בדף י"ז עמוד ב' ובמסכת חולין בדף ב' עמוד א' וגם מסכת תענית בדף כ"ד עמוד ב', שאמר רבי יהודה אמרה בכל יום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני דיו בקו של חרובין. מערב שבת לערב שבת. זה קצת לא מובן. כל העולם ניזון בזכות רבי חנינה. אז למה הוא רק קו חרובין? לכאורה זה נראה לנו שמסכן רבי חנינה. איזה דוחק, איזה מצוקות, איזה צער יש לו. ככה נראה. אז זה לא מובן אבל. איך יכול להיות שכל העולם בזכותו? התשובה לכך, חכמים דייקו, דיו בקו של חרובים. לא כתוב אין לו רק קו של חרובים, דיו. בשבילו זה מספיק קו של חרובים. הוא מרגיש בזה הכי מאושר. כי הרי הגמרא מספרת מיד שמה בתענית כמה, על חמישה ניסים שהיו לו. פעם אחת השכנה נכנסה להפתיע את אשתו, שאין להם מה לאפות, והיא רק סתם מרתיחה מים כאילו יש. נכנסה בהפתעה לתפוס אותה, הקדוש ברוך הוא עשה נס, כל התנור התמלא חלות. פעם אחת הייתה אשתו ביקשה ממנו, עד מתי ככה תבקש מהשמיים, הביאו לו רגל של זהב, ואחר כך החזיר אותה. פעם אחת ביתו הדליקה בחומץ, ראה אותה עצובה, אמר לה, מה הבעיה? זה גם החומץ שלי. ועוד ניסים, ניסים, הכל כולו חתיכת ניסים. אז מה, איך ייתכן שנותנים לו קו של חרובין? ויותר מכך, הגמרא הרי בתענית דף כ"ד אומרת שפעם אחת רב חנינא היה בדרך וירדו עליו גשמים. אמר ריבונו של עולם, כל העולם בבתים ואני בדרך, מצטער, מיד הפסיק הגשם. חזר לבית, אמר, כל העולם זקוקים לגשם ואני עכשיו יושב בבית, מיד יורד גשם. רואים שהקדוש ברוך הוא התייחס לצער של רב חנינא בן דוסא. אז איך ייתכן שיש לו קו של חרובים? אלא הקו של חרובים, בשבילו זה דיו היה מספק אותו. זה בשבילו כמו בשר. זה משל למה הדבר דומה, אדם עשיר גדול, שהוא שומר על דיאטה, שומר על הבריאות שלו, ואוכל רק לחם מלא, פרוסת לחם מלא, וקצת ירקות, ועוד איזה קצת גבינה, מאכל לחלב. הוא יכול להרשות לעצמו, לאכול, לעשות שולחן מלאכים. פי עשרת מונים ממה שהוא שם. האם נגיד בגלל זה הוא במצוקה? לא, הוא מאושר, הוא שמח. כי זה מה שטוב לו, זה מה שהוא רוצה. ככה גם רבי חנינא בן דוסא. הוא היה מאושר במה שהקו החרובין אפילו לשבוע, זה היה מרגיש את כל הסיפוק. לא שהיה לו צער מזה. וזה כל זה בגלל שהוא מבין מה המטרה של האדם. לכן, כשאנחנו נתבונן, הפרשת השבוע, זה כל המטרה שמלמדת אותנו הפרשה. כשהעם ישראל מתלונן, אין כזה דבר שהוא בא ומגיע לתלונות בשביל חסרונות, אלא בגלל שהוא רוצה לפרוק את עול התורה והמצוות. בגלל שהוא חושב שחיי הגוף זה העיקר. לכן הפירוש הוא חינם מן המצוות. זכרנו את אשר אכלנו את הדגה, חינם מן המצוות, לא היינו מחויבים במצוות. כי הם רוצים פורקן, חושבים שהגוף זה העיקר. אז יש תלונות, חסר וחסר וחסר. ויסור מהר השם, שמעתי בשם רבי ברוך תולדנו, זכרונו צדיק וברכה, שכתוב, כאשר אספו את הביזת הים, ויסע משה את בני ישראל. היה צריך לקחת אותם בכוח, כולם חיפשו לקחת עוד ועוד. אבל כשיצאו מהר הסיני, כתוב ויסור. למה לא כתוב ויסע? יוציא אותם בכוח משם. אלא ברחו כתינוק הבורח בבית הספר. זה פורענות. למה? כי הם לא מבינים מה המטרה של האדם בחיים. אם אתם מגיעים להבנה נכונה, אז המטרה של החיים זה הרוחניות. אתם צריכים, מאוד קשה לעזוב ולהיפרד בהר סיני. אם אתם כל כך נפרדים בנקל, סימן שאתם חושבים שעיקר זה הגוף, זה הפורענות. וכדי להפסיק בין פורענות לפורענות, אנחנו דווקא מפסיקים בפסוקים האלה. ויהי בנסוע אהרון, ויאמר השם קומה, שכאן התורה מלמדת אותנו, על פי השם יסעו, על פי השם יחנו, פירושו של דבר, שכאן אנחנו, התורה רוצה ללמד אותנו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, את האדם, המכין מצעדי גבר, בכל בוקר אנחנו מברכים, זה כדי שנבין, שכל פסיעה של האדם, מתוכננת מאת השם, ולכן, זה לא מה שהגוף רוצה עושים. יש בורא לעולם, יש תכלית לאדם, וכך האדם צריך להגיע למסקנה הנכונה, ואז הוא יהיה שמח בחלקו, יהיה עשיר, יהיה אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. יעזור השם שנזכה כולנו תמיד להפנים מה המטרה שלנו בעולם. נדע להנות ממה שיש לנו, מחצי כוס המלאה, ולא להסתכל על חצי כוס הריקה, להודות על מה שהשם נתן, ולא לבכות על מה שאין, כי זה סוד האושר האמיתי בחיים, ועל ידי זה נזכה לקיים את התורה ואת המצוות, תמיד לעשות רצון השם באהבה ובשמחה, ונזכה יחד שיקוים בנו הפסוק, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום לכל המאזינים.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי מלכה בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי.